זאת חנוכה, אנחנו היום ביום האחרון של חנוכה ונפגשים פה כל שבוע ללמוד נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה. והיום אנחנו נלמד, ניכנס פה לעומק, עומק המחלוקת בין יוסף ליהודה, בסוף גם נגיע לחנוכה, בסדר? כלומר, אנחנו עדיין בזאת חנוכה, אז אנחנו ממש נפרדים מהחג. אז בסוף גם נגיד איזה כמה מילים על, על החג הזה, על חנוכה, דברי פרידה ממנו, אבל נתחיל בהתחלה. תראו, בחסידות ובכלל, לוקחים את מעגלי המאורעות ומנסים להבין או מנסים להעניק להם, לתת להם פרשנות פנימית של כוחות רוחניים, צדדים רוחניים שבאים לידי ביטוי. והפרשות שלנו הם רצף, כן? פרשת וישב, מקץ, ויגש. כל רצף אחד אנחנו עכשיו נמצאים בין מקץ לויגש. עוסקות הרבה מאוד בשתי דמויות, ביהודה וביוסף. נכון? שתי דמויות שבהתחלה מצטלבות דרכם, ואז נפרדות כל אחד במסלול שלו, ובפרשת ויגש, בתחילת הפרשה, שוב פעם הן מתחברות בצורה מאוד מאוד מהודקת. יהודה ניצב לפני יוסף, מתחנן לפניו, עד הגילוי הגדול. אז אפשר לראות את זה ברמת הפשט, כלומר, באמת, כמו שכתוב בתורה, בפרשנים, מחלוקת כזו ואחרת בין האחים, דיבתם רעה, אבל בחסידות תמיד יחפשו את השורש הפנימי, עמידה בנפש. מה הביא בסופו של דבר, אתה יכול לסגור את הדלת? תודה. מה הביא בסופו של דבר למחלוקת בין יוסף לבין יהודה? האם זה רק טעות? תקלה, פשוט תקלה. צריך להתגבר עליה, תקלה שצריך להתגבר עליה, ומזה לומדים שעל תקלות אפשר להתגבר, או שיש כאן משהו שהוא הרבה יותר מתקלה. יש פה שתי גישות. שתי גישות שלשתיהן יש מקום, והן בהתחלה לא ידעו להסתדר אחת עם השנייה, הם נלחמו זו בזו, אבל לעתיד לבוא, ואולי אנחנו על העתיד לבוא הזה, הם יצטרכו ללמוד להסתדר אחת עם השנייה. אז החסידות תלך בכיוון הזה לחפש את הגישה, את הכוחות הרוחניים. יוסף ויהודה זה לא רק בני אדם, זה לא רק שמות, זה לא רק שבטים, הם גם מבטאים גישה. גישה בעבודת השם, גישה בהסתכלות על המציאות, והגישות האלה מתנגשות. אנחנו נלמד היום רצף תורות של מי השילוח. אני רוצה רק להגיד כמה מילים על מי השילוח. האמת שהתחלתי להכין את השיעור הזה, אז לא זכרתי, אבל אמרתי, פתאום נכנס לך איזה מישהו, אז אתה צריך לעשות רגע עצור. אז פתאום הסתכלתי וראיתי שבאמת היורצייט שלו זה בזיין טבת, עוד שבת הקרובה. שבת ויגש, אז אנחנו לומדים את התורה שלו. מי השילוח זה רבי מרדכי יוסף ליינר. הוא היה תלמיד של הרבי מקוצק. וקוצק זה, אתם יודעים, זה חסידות מאוד מאוד דרישת אמת פנימית, תביעה פנימית של אמת. זה הרבי מקוצק. בשלב מסוים, בשמחת תורה באחד השנים, היה שם איזה מחלוקת בין הרבי מקוצק לתלמידו. כל מיני גרסאות, מה הייתה המחלוקת. כל פנים המחלוקת ודאי נסבה סביב העובדה שמרדכי ליינר חשב שהרבי מקוצק מסתגר מדי. והוא ככה ניסה יותר לקרב את החסידים, הרבי מקוצק ראה בזה אולי שהוא מנסה כאילו לחתור תחתיו. כל פנים דרכם נפרדה. נפרדה דרכם, ומי השילוח הקים חסידות חדשה, שנקראת חסידות אישביצה. על שם העיירה שאליה הוא עבר, מקוצק, הוא עבר לתומשוב, מתומשוב לאישביצה, ושם הוא הקים חסידות. המשיך אותו הבן שלו, שכתב ספר בית יעקב, אחרי זה הנכד כתב ספר אור ישרים. התלמידים שלו, של מי השילוח, זה רב צדוק הכהן מלובלין, שאנחנו יותר מכירים אותו. והאדמור מרדזין, זה בעל התחלת הראשון, הוא נכד שלו. הרב חנוך ליינר קראו לו. כל פעמים זה מהשילוח. ומהשילוח, כמו שאמרנו, הוא הגיע מקוצק. אז מקוצק יש איזה עזות, איזה אומץ ככה להגיד דברים שאחרים קצת אולי מפחדים להגיד אותם, מבהילים קצת. אז גם היום אנחנו טיפה אולי ניבהל, אבל ביחד נצלח את, נצלח את הבעלה וננסה להבין את, את עומק השיטה. בסדר? טוב, אז הפרשות האלה, בישב מקץ ויגש, קשה להתחיל אחת בלי רגע להסביר מה, מה, מה קורה לפני כן. אז בעצם בפרשה שלנו, בפרשת ויגש, יהודה מגיע ליוסף והעימות מגיע לשיא, נכון? כאילו ראש בראש. ראש בראש, ואתם יודעים שחזל אומרים שכשיהודה ניגש, אז הוא לא ניגש רק להתחנן, אלא הוא אמר, אם ילך טוב, תחינות, סבבה, ואם לא, אני גם יודע לעשות עוד כמה דברים. אז הוא הגיע גם עם חרב, הוא הגיע, זה הוא הגיע לכל... אבל העימות מגיע לשיא, זה אומרים את הפסוק, כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, זה יוסף ויהודה. אבל מאיפה התחיל העימות? מאיפה הוא התחיל? העימות התחיל בפרשת וישב. כתוב, אלה תולדות יוסף בן יעקב, יוסף בן 17 שנה, רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. עכשיו, לא כתוב, לא כתוב למה, ולא כתוב גם מה, לא כתוב. סתם הוא הולך לספר עליהם, עליהם לשון הרע? מה הסיבה? אחי וראי, פה נמצאת הנקודה. אם נבין מה היה בפסוק הזה, נבין את הכל. למה יוסף מביא דיבתם רעה אל אביהם? מה היה שם? מה? או, יוסף מוסיף, מה זה דיבתם רעה בכלל? עוד... כן? וישראל אהב את יוסף. כן? לכן לא הבאתי את רשי. לכן לא הבאתי את רשי, באמת. תכף נגיד מאיפה... הרבבת פה שני דברים. כי רשי אומר, דיבתם רעה זה עבר מן החי, עריות ו... כן. והרשב"ם אומר משהו אחר לגמרי, אומר הרשב"ם, ויבא יוסף את דיבתם רעה, דיבתם של אחיו רעה, במדרש אגדה לפי פירושם שאמר לאביו, כך מבזים הם בני השפחות, אבל אני מכבדם ואני רגיל אצלם. עכשיו, זה פשט הפסוק, כי כתוב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. כלומר, הוא, כן, עם בני בלהה ועם בני זלפה. וכאילו, ואז, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם של אחיו, אז חייב להיות בהקשר של מה? של נער את בני בלהה. כלומר, הבאת הדיבה היא ביחס לפער בין בני השפחות לבני האמהות. זה בעצם הדיבה, זה הפשט, כך אומר הרשב"ם. טוב. אז כנראה, זה מה שיוסף סיפר. עדיין קצת מוזר, נכון? מה? בסדר, יש פה פער, מה? תראו מה אומר השפת אמת. ויבא יוסף את דיבתם רעה, בוודאי לא היה יוסף הצדיק עם בעלי לשון הרע. הוא מחפש לדבר לשון הרע על אחים שלו. אך כי הצדיק באמת אין יכול לסבול שמץ דבר. אתם מבינים מה זה יוסף? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, בסדר? האם במציאות, סליחה שאני אומר את הדבר הזה, כן, אבל האם במציאות אנחנו מסוגלים להתייחס אותו דבר לכולם? לא. נכון? אני אגיד לך, אבל תקשיב, מצד האמת. היי, מצד האמת, זהו, יהודי כמוך. יהודי כמוני, אבל מה לעשות? אני בן אדם, אני לא עכשיו זה, אני לא אומר שאני צריך כל אחד חלילה לפגוע בו או משהו כזה. לא פוגע, אבל יחס. במציאות, אני לא מתייחס את הדבר למישהו בין, למישהו קרוב משפחתי, לבין מישהו שהוא מהשכונה שלי, למישהו אני בכלל לא מכיר. לא, יש פערים ביחס, נכון? אותו דבר. איפה הדוגמה? איפה... כן, איפה הדוגמה? עשיתי פעם את החשבון הזה, שכן, נגיד, עכשיו יש תרומת כליה, נכון? תרומת כליה. אז מכירים את זה, עמותת מתנת חיים וכל זה, אנשים באמת, כל אנשים מיוחדים מאוד בעיניי, אנשים נפלאים, תורמים כליה, זה נראה לי דבר מופלא ביותר. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, למה אתה לא תורם? יש מקומות שלא נעים להסתובב עם שתי כליות, אתם מכירים? אנשים מוכרים כזה ככה, לא, זה לא נעים כי כולם... אז למה... טוב, יש עוד כל הסיבות למה, בגלל מה לא יכול לתרום כרגע, אבל אמרתי לעצמי, אוקיי, אם נגיד היה צריך מישהו מהמשפחה שלך, היית טוב, ודאי, מה השאלה? אין שאלה, נכון? שאלה? אין ויכוח, נגמר. מישהו מהמעגל החברים הקרוב? אין ויכוח, מה? זה חבר, מה? מישהו מהקהילה, הייתי... מישהו שאתה לא מכיר, תשמע, לא מכיר אותו, עכשיו לא מכיר מישהו, אני אכנס עכשיו לניתוח וזה, זה. אז כאילו זה בעיה באהבת ישראל, בסדר? זה, אבל זה המציאות. זה המציאות, אנחנו בני אדם, יש אצלנו פער, יש כאלה צדיקים שזוכים להתגבר על הפער הזה, אשר מאשר חלקם, אבל... אז בסך הכל לא רוצים מהאחים. לא כתוב שהם גנבו את בני השפחות, או הרביצו לבני השפחות. זלזלו בהם, זלזלו הכוונה, לא התייחסו להם כמו שהם מתייחסים ל... זה דבר שהוא נורמטיבי, בסדר? יוסף לא יכול לסבול את זה, כי זה לא לפי האמת. זה לא לפי האמת. לפי האמת אין הבדל בין קטן לגדול, בין... אין הבדל, כולם בני אברהם, יצחק ויעקב, מה אתה? אז יש כאן איזה פער, יוסף רואה את הדברים כמו שהם צריכים להיות. הם צריכים להיות, יש כאילו איזה, כמו, הייתי אומר, כמו שהגיד על מי המשך, כמו ההלכה. להלכה, הוא שואל את הילדים האלה של אבא שלנו. הם בנים שלו או לא בנים שלו? הם בנים! אז מה אם הוא התחתן עם... מה זה משנה מה הייתה הסיבה? שהוא התחתן עם זלפה, כי לאה, כי נעה ברחל, זה הכל טעמי המקרא, זה לא משנה. להלכה, הם בנים כמו כולם, אז מה אתם זלזלים בהם? ולהשבטים, הוא אומר, שמע, מה לעשות? אבל יש הבדל, אפשר להתעלם מההבדל. אנחנו צריכים אולי לעבוד על זה, אנחנו צריכים להשתדל על זה, להתאמץ על זה, אנחנו בעתיד הדברים השתנו אולי, אבל כרגע יש הבדל, אין מה לעשות. תראו, ההבדל הזה זה לא רק השבטים. ההבדל הזה בא לידי ביטוי, לדוגמה, בנחלות. אתם יכולים לראות שבני האימהות, הבנים של רחל ולאה, יורשים בארץ ישראל, במרכז. ואילו בני השפחות, יורשים בפריפריה. אז יש הבדל. מישהו הרי, לא כולם יכולים להיות במרכז או בראש. אז יש איזשהו פריפר, כולם מכובדים, כולם אהובים. יש איזשהו דירוג. אומר השפת אמת, הצדיק באמת אין יכול לסבול שמץ דבר, וכיין שנאמר באליהו, כאן הוא קינטי, ולכן הבינו השפטים דקח האמת, כי לא היה אפשרי להתקיים אם היה יוסף אצל אביו, היו הם נדחים חלילה. כי יוסף הצדיק היה נבדל מכל עולם הזה, כעניין שכתוב נזיר אחד, וגם נקרא בן זקונים, פירוש שנולד בקדושה, לא ידע משם מצרה בעולם, ולכן לא היה יכול לסבול מעשה אחד. לא היה אצל יוסף מורכבות. לא היה אצל אותה מורכבות הזאת. הוא הכל צריך להיות. כאילו הוא כמו... צדיק יסוד העולם, אז הצדיק, מכיוון שהוא מעולם לא חטא, ומעולם לא... אז הוא לא מבין איך אנשים יכולים בכלל... הוא לא מבין את המורכבות של בעל תשובה. בסדר? כאילו יהודה הוא בעל תשובה, ויוסף הוא הצדיק. והצדיק הוא לא מוכן לקבל את, לפחות בשלב הזה, לא מוכן לקבל את המורכבות של בעל התשובה. טוב. אחר כך ידע והבין שגם אחד עם צדיקים. טוב. עד כאן זה השפת אמת, מכאן זה המאה שילוח, זה פשוט ברכה לי הכותרת. תראו מה אומר המאה שילוח, ואז נגיע לפרשה שלנו ונראה איך הדברים ממש מגיעים לפיצוץ. וזהו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, היינו יראה, ובארץ כנען הוא ענבה. איפה יעקב יושב? בארץ מגורי אביו. מה זה מגורים? לשון גור, יראה. כנען, לשון כניעה. יראה וכניעה. יראה וענבה. איזה שתי מידות אלו? מה? קודם כל יפה מאוד אומר שמו מידות של יצחק. אלה מידות שגורמות לך ללכת על בטוח. מה זה יראה? כמו שאומרים בצבא, אין ספק, אין ספק. לא, מחמירים. מחמיר. אין ספק, אין ספק, זהו. מה זה הענבה? זה, אני כמה שפחות, כמה שיותר מצוות. ואז מה? מה הסיכוי שאני אתאה?
נמוך
מאוד. אפסי. כי אני כל הזמן מחמיר, מחמיר. לכאורה, דרך מצוינת. אתה אומר, יראת חץ, דבר חשוב מאוד. ולכן הוא ביקש לשב בשלווה. זאת השלווה, היינו, כי כשאדם מנהיג את עצמו להסתלק מכל ספק, ולשמור מכל מעשה רע, אז הוא בשלווה. איזה תענוג. זהו, אין לי ספק. תמיד יש משהו לזה, אני מחמיר. שאלה קטנה, אני לא עושה. שאלה קטנה לאוכל, אני קונה חלק, מהדרין. לא נכנס לספקות בכלל בכלל. הכי טוב. נכון? הכי טוב. יש ספק, מתי להדליק, אז נחמיר, נדליק, מתי ש... נצא לידי חובת כל הדעות. מה אתם אומרים? אפשר להתנהג ככה בעולם הזה? זה ריאלי? זה קשה? יוסף אומר גם... תדקור את הנקודה רגע, תנעץ את זה, מה אתה, מה מפספסים?
אתה לא עושה את האמת, אתה לא עושה את האמת. אפשר להתקדם.
שנייה, יוסף אומר כאן נקודה, תשימו לב, אני טיפה אמשיך עוד משפט אחד שאתה אומר. עלול להיות, אני לא אומר שזה המצב כאן, אבל עלול להיות, שבמצב של יראה וענווה, במי האדם מרוכז? מרוכז בעצמו. אני לא רוצה להגיע, אלא. אבל אם אני מרוכז ברצון השם יתברך, מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא? מי אמר? אולי הוא רוצה הפוך. אולי הוא רוצה שכן תעיז ותנסה ותיכנס אולי אפילו באיזה היתר שהוא לא מרווח, אבל הוא יותר, כי יש פה עוד כל מיני רווחים. כלומר, אם האדם הולך רק במקום של... אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית בעולם, בסדר? סתם, אתן לכם דוגמה שנוגעת לכל אחד מאיתנו. אתם יודעים, יש כל מיני דעות, אז האדם רוצה להתחתן. עכשיו, ומציעים לו אחת שהיא חזרה בתשובה. נגיד, בעלת תשובה. לא, תקשיב, בעלת תשובה, חבל לך על הזמן, משהו, תשובה, באמת, מכון אורה, לא, סתם, פה, משהו רציני. או הפוך, מציעים לבחורה, נדבר עליכם. מציעים לבחור בעל תשובה, תקשיבי, למד המכון מאיר, למד פה, למד שם, רציני, ופה, עשה תשובה, וכל הציטוטי מאמר חז"ל גדולה שם. אבל אז, אם אני הולך על מקום של יראה, יש בזה קצת, לא, יכול להיות בזה קצת, מה, אני אכנס פה עכשיו לספק, יראה, יש לו עבר חילוני, מה, הוא לא... אפשר להתעלם מהעבר, נכון? אפשר להתעלם מהעבר, מה, העבר נמחק? העבר לא נמחק. העבר קיים, ההורים שלו גם לא חזרו בתשובה אחד איתו, הוא חזר בתשובה, ההורים שלו לא חזרו בתשובה. רגע, נתחתן, יש לו אחים, אני ואחים, אנחנו ניפגש המשפחה, בני דודים וזה. אז לא. אז לא. הקו הזה של היראה, זה המסקנה שהוא מוביל אותך. אתה אומר, מה, יכול להיות שכן, אבל למה לקחת סיכון? למה לקחת סיכון? בעיה, אתה מבין?
איפה עובר הקו הזה?
אני הבאתי את הקו איתי בכיס, שנייה אני מוציא לך אותו. בוא נעבור ביחד את התהליך, שמואל. ועל זה אמר לו השם יתברך, כי בעוד האדם בגוף, אין באפשר להתנהג בכל כך שמירה ויראה וענווה. אי אפשר. למה? כי השם יתברך חפץ במעשים של האדם. תזוז! כי אדם מרוב יראה וענווה, הוא לא עוזר לשום מקום. כל דבר הוא יחמיר, 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 אז הוא ילך רק על בטוח, בטוח, בטוח. אז אין בטוח. מה אתה זה עכשיו בטוח? כי בעולם הזה צריך להתנהג באהבה, גם, לא רק ביראה, וגם במעשה שאינה מבוררת כל כך. או, אתה לא יודע אם זה לגמרי... ועל זה נאמר לעתיד ושב יעקב. וזה היה טענות השבטים על יוסף הצדיק. כי גם הוא היה מתנהג את עצמו במידות היראה. ועל זה נאמר במדרש שהזיווי קונים... של יוסף דומה ליעקב. והיינו שהעמיק עצמו לשתי מידות הללו יראה וענווה, כדי שילך בטח. ולזה נאמר עליו שהוא בן זקונים, הוא לא. היינו כמו שיעקב אבינו התנהג עצמו במידת יצחק אבינו, כמו ששמואל אמר. היינו יראה, גם יוסף התנהג עצמו בעמידה הזאת ובענווה כמו אביו. ועל זה דקדק עמו השם יתברך, גם כן עד כחוט השערה. כי אף שהמידות הללו טובים, מכל מקום צריך האדם לבטוח בהשם גם כן, כי הנעשה מצד האדם אינו בניין עד עד. כן, אני עוצר כאן. יש פה איזה משפט ש... כן? כלומר, אם אדם אומר, אני חייב להיות בטוח, אני חייב לקחת את כל הסיכונים וכל הריזיקות, אז כאילו הוא... אני אתן לכם דוגמה למה הדבר דומה, בסדר? כשחיתנו את הבת שלנו, הגדולה, לפני כמה זמן, אז 4 שנים עוד מעט. אז אתה יודע, חתונה... אז יש הרבה דברים שצריך לזכור. אז מישהו שלח לנו איזו רשימה לחתונה. מה צריך להכין? דברים טובים, מצוינים, רשימה מצוינת. אבל הרשימה הזאת ששלחו לנו, כאילו הנחת העבודה שלה הייתה, כל מה שיכול להשתבש, ישתבש. ולכן תביא איתך קונטיינר מהבית. כאילו עוד חליפה על החתן שהיא מקרה, עוד חליפה חוץ ומחת שהיא מקרה לך, בריקודים שמרמים אותך, היא קרה לך מכנסיים, אז תביא גם. אמרתי, מה קורה פה? כאילו, מה אתה מנסה כאילו להדק את הכל והכל כאילו... אין אפשרות, אתה אומר, אני עושה את הדבר הסביר, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, יהיה בסדר, אנחנו, לא הפקרות, לא מגיע ככה וזה, אבל משאיר איזה מרווח להשם יתברך. זה מזכיר לי סיפור על פסח, שהיה פעם רבנו ארי עשה פעם כינוס בפסח לתלמידים שלו, תלמיד אחד לא הגיע, לא הגיע. אז הוא שאל איפה הוא, אמרו לו, הרב, הוא מחמיר בפסח, הוא לא אוכל בשום מקום חוץ מאצלו, לא מה. אז רבנו ארי אמר, הוא חושב... שמכוח המאמץ שלו, שהוא מאוד מאוד נזהר בחמץ, זה מה שמציל אותו מאיסור חמץ. לכו תגידו לו שבגג למעלה, יש שם היה להם כזה מתקני מים, יש לו פיטה שלמה שם בגג, במים שהוא שותה. הלכו, בדקו, ראו שם פיטה, הוא חזר, בא לרבנו ארי בלב שבור. אומר לו, איך זה יכול להיות? דווקא בגלל שאני נזהר, אומר, זה בדיוק בגלל זה. אתה חושב שאתה כאילו מסוגל לסגור את הכל, אין דבר. אדם לא יכול להינצל מאיסור חמץ אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. תשאיר לקדוש ברוך הוא מקום. אז יוסף, הכל היה כאילו מאוד מאוד יראה, ולכן ליד יוסף הם תמיד יוצאים גרוע. הם תמיד יוצאים גרוע. אני אתן לזה דוגמה נוספת. אפשר לתת לכם דוגמה נוספת? תקשיבו. אליהו הנביא, הוא גם כן איש אמת וקנאי. הוא אומר את זה כאן, נכון? כמו הוא אמר את זה. הוא אמר, אליהו, שפת אמת. עכשיו, אליהו מגיע לאישה הצרפתית. הוא בורח מאחאב ומגיע לצור, לא לצרפת, אלא לצור, לאישה הצרפתית. הוא נכנס אליה הביתה, אומר לה, תקשיב, אני... תני לי לאכול. היא אומרת לו, אין לי. אין לי. אין לי כלום בבית, חוץ ממעט קמח, אני עושה אותו עוגה, לי ולבן שלי בחור חיים. זה הדבר האחרון שיש. אז אליהו אומר לה, תקשיבי. קד הקמח לא יחסר, קד הקמח לא תחסר, וצפחת השמיים. צפחת המים. מה אמרתי? קד השמן. אוי, חנוכה. קד השמן לא תחסר. קד הקמח לא תחסר, וצפחת השמן לא תחלה, עד... עד... תיתן כתוב שם, מטר, תת השם מטר על פני האדם. בסדר? אך תני לי בראשונה. ולך ולבנך תעשי באחרונה. הוא אומר לה, קודם כל תתני לי. איזה ניסיון, זה קל או קשה? קשה מאוד. קשה מאוד, כאילו, זה האוכל האחרון שלה, אישה אלמנה, זה הבן שלה. מגיע אליה איזה מישהו, אליהו, לא מכירה אותו. אומר לה, קודם כל תתני לי, ואחרי שתתני לי, יהיה נס בקד, ואת תעשי לעצמך. אני כרגע, זה לא שיעור בתנך, אבל היא לא עומדת בניסיון. היא לא עומדת בניסיון, היא לא מסוגלת, היא עושה אחד, חוצה את זה כנראה לשתיים, ומשאירה חלק אצלה וחלק נותנת לאליהו. יש שם קריא וכתיב, תסתכלו בפסוקים, כתוב, כן, זה, היה נראה כלפי חוץ שהיא נתנה לו בראשונה, שהיא נותנת לו עוגה, אבל באמת, היא לא עומדה בניסיון. עכשיו, זה, מה אתה אומר, יוסף? זה לגיטימי לא לעמוד בכזה ניסיון? זה לגיטימי, זה מדרגה גבוהה. מה קורה לה אחר כך? הבן שלה מת. אז היא אומרת לו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר אבוני, תגיד מה אתה רוצה, עד שהגעת הכל היה בסדר, הייתי צדיקה, כולם כיבדו אותי, עכשיו אתה הגעת לפי הסטנדרטים שלך, אני לא מצליחה להחזיק מעמד, מה אתה רוצה ממני? אי אפשר לידך. ואז הוא מתפלל וזה, והילד קם לתחייה, ואז היא אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה, הוא דבר השם אמת בפיך, רק אחרי שהוא מחיה. אז אותו דבר אצל יוסף. זה המאבק. כלומר, האם אני נותן מקום למורכבות החיים, לאהבה. אם אני הולך על דברים שהם גם לא, לא, הם לא, הם לא הכי בטוחים, לא תמיד הם הכי בטוחים, אבל אני מרגיש שככה צריך לעשות. האם אני נותן מקום לאינטואיציה, או שאני הולך רק על מה שבטוח, רק על ההלכה, רק על מה שכתוב. כן? שמעתם פעם, עשיתם פעם איזה משהו, מישהו אמר לכם, תגיד, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? צריך ללכת עם ילקוט יוסף צמוד. הנה, זה כתוב. אתה עם האצבע יכול להראות. כל דבר צריך שיהיה כתוב, או ש... תדלגו רגע על המדרש תנחומא, תכף נחזור אליו. הנה הלב של הדיבור שלנו. מהשילוח. זה שנאמר, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. כי באמת אלו השני שבטים הם תמיד מתנגדים זה לזה. אפרים, הכוונה יוסף, כן? למה? כי עניין החיים... שנתן הקדוש ברוך הוא בשבט אפרים, הוא להבין תמיד בכל מעשה על דין והלכה, מבלי לזוז ממנו. זהו, זה הדין וזה ההלכה. אני גם טיפה אחמיר, כדי שלא להיכנס לגבול. יראה, נכון, כניעה, ענבה, זהו, נגמר הסיפור. ולכן, כשהכתוב מזהיר את ישראל לבלתי יחטאו, מטרת התורה, אז יאמר, פן תצלח כאש בית יוסף. היינו שתראו כי לא יהיה מתנגד למעשיכם. אז אם כך, אפרים הוא תמיד מחפש לעשות יוסף לפי ההלכה. לפי הדין. לפי ההלכה, בני השפחות הם כמו בני הגבירות? כן. כן. אין שום הבדל. אז לכן הוא מביא דיבתם רע אל אביהם. תראה, הם מתייחסים אליהם בצורה שונה. למה? שורש החיים של יהודה הוא להביט תמיד להשם יתברך בכל דבר מעשה, אף על פי שרואה אח הדין נוטה, אם כל זה מביט להשם יתברך שיראה לו עומק האמת בהדבר. כי יוכל להיות אף שהדין אמת הוא לפי טענות בעלי הדינים, אך אינו דין אמת לאמיתו. כי פן עיתון אחד טענה שקרית, כמו שמצינו בקיינא דרבה, וכמו כן נמצא בכל העניינים. אני רגע אסביר את זה, בסדר? רק להסביר את המנגנון הזה, את המנגנון. תראו, יהודה אומר ככה, ההלכה היא קודש קודשים. אבל ההלכה היא שיקוף של רצונו שם יתברך. אני לא אבטר ולא אסתפק להתבונן בהלכה, אני תמיד אתבונן גם בשורש. מה רצה הקדוש ברוך הוא? האם זה עונה לרצון הבורא יתברך? אתם מבינים? לא, יש, יוסף הוא אמת ויש אמת לאמיתו. אמת לאמיתו זה אמת שגם מתחברת אל הזמן ואל המקום. ולכן היא גם יודעת ליצור כל מיני דברים שלפעמים אפילו הם, הוא אומר כנגד ההלכה. אני מפחד להגיד את זה, כי אני לא מאמין שילוח, אבל נגיד נסמכים על דעות מאוד דחוקות בהלכה, בסדר? נגיד, ברמה הזאת, לא ללך עד, כן. כן, יש לי המון דוגמאות, אני אתן. תגיד, תביא, בטח, סגי.
חינוך עכשיו השתלמות של חינוך הוא היה בני למשפחה.
כן.
אבל הוא נתן לו שם שיעור, הוא אמר שהוא עד לא מזמן היה מחביר מאוד בשבת בגלל משחקים עם הילדים בשבת, פאזלים בעיקר.
כן.
בונה וזה. הוא אומר עכשיו, אני מסתמך על הדברים, בגלל שחקו עם הילדים פאזלים בשבת, חשוב בגלל המשפחה,
כן. חשוב זה. זה דברים חשובים, והרבה פעמים אומרים לי...
אני מאוד מאוד מחמיר לזה, והיום אני אומר לכם חד משמעית, תשחקו וגם פאזלים וגם בונה וגם.
אז הדברים חשובים, אני אחזור עליהם, כי הרבה פעמים אומרים לי שלא שומעים את השאלות. אז סגי מספר לנו שהרב רימון אמר שבעבר הוא היה, זה היה שורת ההלכה, שמשחקים ראוי להחמיר בשבת. יש כאלה שמקילים, ועכשיו הוא אומר, אני מקל בזה, כי, כן, כדי ש... כן, אני אתן עוד כמה דוגמאות לדבר הזה. ניתן לדוגמה הלכות תפילה. תפילה, בסדר? תגידו לי אתם, מה הרצון השם יתברך? תגדיר לי את הרצון. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כן. מה הוא רוצה?
שנפנה אליו,
נגעת בנקודה, תראה איזה פשוט. זה כמו אבא, שהדבר הכי חשוב, אני אומר לך את זה בתור אבא מנוסה הכוונה, אני כבר אבא 25 שנה. כן, זה חביב, זה פזם, זה לא סתם. זה כמו בצבא, זה בזנת, אתה שם אותו, והוא מתקדם בדרגות. אתה לא צריך לעשות כלום בשביל... לא, אבל מה הדבר הכי חשוב לאבא עם הילדים שלו? שידברו איתו. זה הדבר הכי חשוב, נהיה בקשר. זה הדבר הכי חשוב להורים, נכון? והדבר הכי גרוע להורים זה שהילדים לא מדברים איתם. כל שאר הדברים זה חינוך, זה הדבר הכי חשוב. אז העיקר בתפילה, מה? דיבור. דיבור. עכשיו באתי, מישהו סיפר לי שיש איזה מנזר כזה בהודו, שיש שם גלגלי תפילה. אתם יודעים את זה גלגל תפילה? אתה מגיע ועושה כזה גלגול, זה מתגלגל, ואז כאילו אני חושב שהתפללת. כן, כאילו בעבודה זרה שלהם. אז היום גם יש בטלפון, אם מי שמתפלל בטלפון, אז יש סידור, אז אתה עושה ככה, נכון? אבל בסידור יש גם גלילה, בטלפון יש גם גלילה, אתה יכול ללחוץ וזה רץ לבד. זה עולה לבד, אתה שם את זה על הסטנדר וזה רץ, אתה יכול ללכת לעסקים שלך, וזה בינתיים מתפלל, ואתה... זה עובד על אוטומט. בסדר? אדם הגיע, הוא קרא סידור, יש ספר כזה, שהופכים אותו, דפים, הוא קרא סידור, עושה את הכל, כל מה שצריך בהלכה, כל הברכות, הגיע בזמן, הכל זה. רק דבר אחד קטן חסר, מה? הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? ולעומת זאת, בא בן אדם, יש אדם הפוך, שהוא לא יודע בכלל להתפלל, אבל הוא, כמו הסיפורים של הבעל שם טוב, על ההוא ששרק, וההוא שזה, וההוא ש... והורים בשמיים, זה הפך את הכל, וכן זה הדרך. אז מה נכון? שניהם נכונים, אבל השאלה היא, האם אתה נותן מקום לכל אחת, ודאי שהתפילה ההלכתית היא הלב, היא הבסיס. כי אם אנחנו כל יום נצטרך להמציא את ה... לתפילה מחדש אנחנו נלך לאיבוד. אבל יכול להיות מצב שבו מרוב מסגרות והלכה, פשוט שכחנו דבר אחד קטן. מה שכחנו? מה הקדוש ברוך הוא? בדיוק, תעיקה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה הכל שכחנו. זה... בסדר? לפני כמה שנים, חברה של אשתי ככה דיברה איתה, הייתה קצת... היה לה כאב בלב. בעלה קנה לה מתנה ליום הולדת. כן? מתנה מאוד מאוד... יום הולדת, לאישה צריך לקנות מתנה, נכון? זה חובה. אין פה משחקים. אז הוא הלך, קנה לה מתנה, חבל, הזמן, איזה ריקת טיפור ואלפי שקלים. והיא מתקשרת, אומרת, הוא לא שם לב שאני לא מתאפרת בכלל. כלומר, זה כאילו, אתה עולה על המשבצת, אבל לא שאלת מה האדם רוצה, לא חשבת עליו. אז שורש החיים של יהודה הוא להביא תמיד להשם יתברך בכל דבר שמעשה, אף על פי שהורה אח הדין נוטה, אם כל זה מביט להשם יתברך, שיראה לו את עומק האמת בהדבר, כי יוכל להיות, אף שהדין אמת הוא לפי טענות בעלי דינים, אך אינו לאמיתו. פן עיתון אחד, טענה שקרית, כמו שמצאינו בקנה דרבה. אתם יודעים מה זה קנה דרבה? היו שני אנשים, שאחד אחד הפקיד אצל חברו 1,000 מטבעות זהב. הפקיד. בא, אומר לו, תחזיר לי את המטבעות, אומר לו, מה פתאום, לא הפקדת אצלי כלום. איך אתה אומר דבר כזה, רמאי? רמאי, אני אומר לך, לא הפקדת. טוב, תבע אותו לבית הדין, מה הדין? מי שכופר בכל, מה חייב? חייב? חייב שבועה. חייב שבועה, נכון? מה זה? מודה במקצת, חייב שבועה מהתורה. כופר בה... כן, בסדר, אמרתי שבועה, מה? לא אמרתי זה. שבועה דרבן, גם שבועה דרבן דבר חמור מאוד. שבועה תסת, יפה. מה עשה הרמאי? לקח מקל חלול, במבוק. כן. יש פה הפרופסור לכוסו חכמנו. תכירו אותו. כל היום. ושם את כל הכסף בתוך המקל הזה, סגר אותו. הגיעו לבית הדין. אומר לו השופט, הדיין צריך לשאול, אין לי בעיה, אני מוכן להישבע, צריך לשים את הילד על התנך, בבקשה, הוא ביקש מהחבר שלו, אתה יכול רגע להחזיק לי את המקל, כן? אומר, אני נשבע שהכסף לא אצלי, והוא אצל החבר שלי. הוא צודק או לא צודק?
צודק.
צודק. איפה הכסף? במקל. ורבה הרגיש שמשהו מסריח. אז הוא אומר לו, לא, 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 אתה תשבע אחרת. רבה אמר לו, תשבע שהכסף גם מעולם, תתחיל להרחיב לו את השבועה, גם מעולם לא היה אצלך, ומעולם לא זה, ו... אז הוא התחיל להגיד, לא, מה אתה רוצה, נשבעתי, וזה, ואז החבר שלו התעזבן, אמר לו, תשבע כבר כמו שהרב אומר לך, לא, תבר, שבר לו את המקל, פתאום, פוף, כל הכסף יצא. אז הוא אומר, אז זה נקרא דין, צד האמת, הוא צדק, אבל רבה, הוא אומר, תכף אגיד שרבה היה כנראה משבט יהודה, כן? כי יכול להיות שאף שהדין האמת הוא לפי טענות בעלי הדינים, אך אינו לאמיתו. כי פן יטעון אחד טענה שקרית כמו שמצינו בכאן הדרבה, וכמו כן נמצא בכל העניינים. וזאת הוא שורש החיים של יהודה, להביט להשם בכל דבר, ולא להתנהג על פי מצוות אנשים מלומדה. כל דבר שהוא עושה, תסתכל לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, זה מה שאתה רוצה. לזה התכוונת בהלכה. אני אגיד לכם איפה אני פוגש את זה, בסדר? אני אגיד לכם איפה אני פוגש את זה. יש הרבה מקומות שאני פוגש את זה, אבל... שני מקומות. לפני הרבה שנים, אז חבר שהיה איתי בצבא, התחיל להתקרב, לחזור בתשובה וזהו. בקיצור, הוא החליט לחזור בתשובה ואשתו לא. עוד לא, זה היה. מה אתם אומרים? בעיה, זה קשה מאוד. אתה מגיע להלכה, זה... נכון? מה עושים? מה עושים? אם אתה הולך עם ההלכה, אתה מהר מאוד מגיע למסקנה שהם צריכים להתגרש. לשם זה לוקח, כי אישה היא לא... אז היא מוכנה ללכת למקווה, היא הסכימה, אבל בלי כל מה שצריך וכל הבדיקות. היא מוכנה רק מקווה וזהו, אל תשגע אותי. וגם לא שבעה ולא נע... אילו, מיד אחר, זהו. וגם לא תמיד מקווה, לפעמים כנרת, לפעמים ים, תיכון, ים זה, ים פה, ים שם, ככה, זה מה כש... מה? אפשר דבר כזה? אבל אמרתי, בלב, לא יכול להיות שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, וכתוצאה מהדבר הזה הוא יתגרש. זה יכול להיות דבר כזה? זה לא יכול להיות. אז מה עושים? אז התקשרתי למאיו גרים באיזשהו מקום עושה, התקשרתי לרב גדול שהיה באזור, סיפרתי לו את הסיפור, אמר לי, שלח אותם אליי. אני אקח את זה על הכתפיים שלי. ולאורך השנים כבר הצטמצמו הפערים וכן על זה הדרך. היה סיפור נוסף על בעל תשובה גדול, מפורסם, לא להגיד את שמו עכשיו, כי הסיפור לא בדקתי אותו עד הסוף, אז אני לא רוצה ש... כל פנים, הוא חזר בתשובה, והיה הרבה רעש מהדבר הזה, ואחרי תקופה שהוא חזר בתשובה, התחיל לשמור שבת, הוא בא לרב, לרבו, אמר לו, אני, תשובה, הכל בסדר, יש לי רק קושייה אחת על כל התהליך תשובה הזה. אומר לו, מה? אומר, כשהייתי חילוני, לא עשיתי הרבה מצוות, אולי לא עשיתי בכלל, אבל מצווה אחת כן הייתי עושה. הייתי נוסע בשבת לבקר את ההורים שלי, יש לי הורים זקנים, הייתי נוסע בשבת. עכשיו, אני ביום חול לא יכול לנסוע לבקר אותם, מאוד עסוק וזה, ובשבת אני, איך יכול להיות שאני חוזר בתשובה, ואת המצווה שקיימתי היחידה אני לא מקיים? שאלה, כאילו, קושייה של יהודה. אתם יודעים מה הרב הזה ענה לו? הוא היה גר ביפו, ההורים שלו גרים בתל אביב. הוא אמר לו, סע באופניים. קח אחריות. מותר לסע באופניים בשבת? מותר. הסכמת הפוסקים שאסור. יש תשובה אחת של הבן איש חי, בשו"ת רב פעלים, לאנשי מומבי, בהודו שהוא התיר להם. לא סומכים על התשובה הזאת. לא סומכים על התשובה הזאת, הלכה למעשה, כי באמת אופניים זה שמלא חששות. שמה ייפול השרשרת, שמה יתקן, שמה יתפנצ'ר, שמה. מלא חששות.
מה?
סביון
השבת.
סביון, השבב, אבל יש מי שמתיר. אם אתה ירא, אז אתה, אם אתה אומר, זה יהודה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שהאדם הזה שחוזר בתשובה, הוא יתנתק מההורים שלו? זה רצון הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זו שאלה מה זה? מה, אנחנו יכולים לדעת ברצון השם? כן, אדם צריך לשאול את השאלה הזאת. זה, עוד שנייה, זה המתח בין יהודה לבין יוסף. כי אף שעשה אתמול מעשה כזאת, מכל מקום היום אינו רוצה לסמוך על עצמו, רק שהשם יתברך יאיר לו מחדש רצונו יתברך. ועניין זה חייב לפעמים לעשות מעשה נגד ההלכה, כי עת לעשות להשם. שמעתם? אני אתן לזה דוגמה. אפשר לתת לזה דוגמה? אני אתן לזה דוגמה. תנועת החסידות ראתה ש... הייתם פעם בתפילת קבלת שבת בבית כנסת ליטאי? אתם מכירים את... מכירים את מנגינת לך דודי שם? אתם פה רגילים מכון מאיר, לכו... אין, שכחו. קונטרול, אל דיליט. אין, שום. לך דודי כולם שרים. לך דודי לקרץ כל פני שבס נקבל, פעם הרבה זה אחרי בדיבר, ככה. מה שנקרא ירי מנת להרוג. זה כאילו, כמה שיותר מהר לגמור את התפילה כדי שנוכל ללכת עם... ראתה תנועת החסידות מה עשו לתפילה. שהתפילה היא עולם הולך ונעלם, תכף היא נהיית מת מצווה. כולם רצים ללימוד. אז אמרה תנועת החסידות, עצור. מגיעים לתפילה כמו שצריך. הכנה לתפילה. תכוננים, לפני כן עודים חסידות. קמים מוקדם, עודים חסידות. בחלק מהמקרים, מה קרה כתוצאה מהדבר הזה?
עשר שחרית.
נכון. אבל הם לא קמו בעשר, הם קמו בחמש. ולפעמים עברו על ההלכה. אבל למה עברו על ההלכה? מה הסיבה? כמו שאמרנו מקודם, הם אמרו, מה רצון השם יתברך? שנפגוש אותו. אז אם, אתה יודע, באתי לפגישה בזמן, הגעתי עם לבוש עם כל הבגדים, עם כל התיקים, כל הזה, אבל כל הפגישה, סותם את הפה. אז מה עשית? כל האופרציה נמצאת, הכל נמצא, כלום לא קורה. איחרתי לפגישה, אני יודע, אבל כשבאתי, כבר אמרתי משהו רציני, כי התכוננתי כמו שצריך. זה תקופת משקל. תגידו, הכי טוב זה להגיע בזמן, אני מסכים שהכי טוב, זה בעולם אידיאלי. אבל לפעמים העולם הוא לא אידיאלי. לפעמים הוא... אתם יודעים מה אומרים? שכשהיה קבלת תורה, אז היה דייקים, הדתיים לאומיים, והחסידים. הדייקים הגיעו לפני הזמן. אז דרך ארץ קדמה לתורה. הגיעו דרך ארץ. החסידים הגיעו אחרי הזמן, אז הם קיבלו את כל הקוגל, והגיע בזמן. כל פנים, העולם הוא עולם מורכב. זה מה שהוא אומר כאן, שהשם יתברך יאיר לו, מה אתה אומר? השם יתברך יאיר לו מחדש רצונו, בעניין זה יחייב לפעמים לעשות מעשה נגד ההלכה, כי עת לעשות, לפעמים, כן? ולזה אלו שני השבטים מתנגדים זה לזה. ולעתיד נאמר, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לעצור את אפרים. היינו שלאפרים לא יהיה טענה על יהודה במה שיוצא חוץ להלכה, ולא יצר לו מזה. כי יראה השם יתברך לאפרים את כוונת יהודה, שהוא מכוון לשם שמיים ולא להנעת עצמו, וממילא יהיה שלום ביניהם. הוא יראה, אפרים יראה של... תראו, זה הכי הגיוני ללכת לפי השולחן ערוך, אין שום בעיה, הכל... אבל לעתים יש צורך כזה לשאול מה רוצה השם יתברך, מה רצונו, מה הוא רוצה. אני אתן אולי עוד דוגמה, עוד פעם, בלי...
גם שולחים מהשולחן ערוך, צריך לעשות את זה מתוך השאיפה.
נכון, נכון. אני אתן אולי עוד דוגמה, עוד פעם, אני לא מביע כרגע עמדה על סוגיה שעל הפרק, אלא באופן כללי, בסדר? סוגיית הגיור. היא נוגעת גם למכון מאיר. לאורך השנים, בהיסטוריה של עם ישראל, כשהגיע גוי להתגייר, מה אמרו לו? מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? תלך מפה. אם הוא בכל אופן יתעקש, הרימו עליו קשיים. כי אין עניין. בסוף הוא יתעקש, 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 בסדר גמור. אז גיירו אותו. זה לאורך השנים. עכשיו, מגיעים, הגיעו לכאן, אני אומר את פעם, כרגע לא מתעלם, לא מדבר על המציאות, כי בפועל גם הגיעו לכאן גויים גמורים, וזה לא, כרגע נדבר, נגיד על... הגיעו לכאן מכוח חוק השבות, הגיעו לכאן מיליון יהודים מברית המועצות, מרוסיה, שניתקו אותם בכוח מהיהדות שלהם לאורך 70 שנה. וחלקם מגיעים באבא שלהם יהודי. ברוסיה הם סבלו כיהודים, יא עברי. וכאן בארץ הם מזוהים במדינה, הם הולכים לשירות הזה, אומר, אני יהודי, אני יהודי, אבל... אז למה אמא שלך לא יהודי? למה אמא שלי לא יהודי? תגדל אתה ברוסיה הקומוניסטית 70 שנה ותבין מה היה. אז אלה, מה רוצה השם יתברך שנעשה איתם? שנגיד להם, נחמיר עליהם כמו שהחמרנו לאורך אלפי שנים, נגיד להם, עד שאתה לא יהודי שאומר תורה, מצוות, 100% לא נגייר אותך, זה ברור שהרצון צריך להיות כאן אחרת, ולכן גדול, אני לא אומר כרגע דעתי, אלא גדולי עולם, הרב עוזיאל והרב אונטרמן לפניו, והרב דרוקמן בדור שלנו אמרו, ודאי הם צריכים לקבל עול תורה ומצוות, שלא יהיה ספק, אבל הם צריכים לקבל על עצמם, כמו שהרמב"ם אומר, מודיעים להם מקצת מצוות, מועדים, שבתות, חגים, ברית מילה, כאילו, שים אותם על הרף של מה שנקרא יהודים מסורתיים, ומשם הם יתקדמו. למה? כי אתה אומר, אני מסתכל על רצון השם יתברך, סתם הוא הביא לכאן מיליון יהודים שהיו מנותקים מאיתנו. זה נוגע בהמון המון סוגיות. תראו עכשיו, אני חוזר רגע למדרש שדילגנו בתחילת הפרשה. מדרש, ואז נגיד גם כמה דברים על חנוכה. מהשילוח השני תעשו שיעורי בית. מה אומר המדרש? אמר יהודה ליוסף, מה נאמר לאבא? אמר לו, אמור לאביך, הלך החבל אחר עד לי. תגיד, בן אחד הלך, עוד בן הלך. יוסף נעלם, גם בנימין. אמר לו יהודה, דין שקר אתה דן אותנו. כלומר, יוסף אומר לו, תגיד, מה אתה רוצה? כל מה שאני עושה, הכל לפי הדין. אתם גנבתם, תפסתי, זהו, תלכו. ויהודה אומר לו, אבל הכל מסריח פה. כאילו, הכל! אתה מבין, כאילו, אני מזהה את כל ה... ואז יוסף אומר לו, אתה רוצה כאילו להסתכל על דברים כלליים. מה אמרנו התנאי? התנאי הוא שלא יהיה לך נגיעה בדבר. אמר לו יהודה, נורא דשכם דליק בליבי. אש של שכם דולקת בליבי. אמר לו יוסף, זה לא אש של שכם, זה אש של תמר קלתך, אני אחבא אותה. אל תשחק אותה כזה, אתה גם היה לך כל מיני חטאים שקשורים באש, על הריות. אמר לו יהודה, רתח אנה ולדה מאמן לי. אני כועס ואף אחד לא ירגיע אותי. אמר לו יוסף, אני כעס לך, אני אשבור. אמר לו יהודה, עכשיו אני אצא ואצבע כל שווקי מצרים בדם. אמר לו יוסף ליהודה, צבעים הייתם מימיכם שצבעתם כתונת אחיכם בדם ואמרתם לאביכם, תרוף תורף יוסף. כלומר, יוסף כל הזמן מעמת את יהודה ואומר לו, אתה רוצה לברר מה רצה, ברצון השם יתברך? תבדוק היטב היטב שמה? שזה לא רצונך. כי ללכת בדרך של יהודה זה מאוד מאוד מסוכן. אם אדם הולך בדרך ההלכה, בסדר. מכוון ככה, מכוון אחרת, למעלה, למטה, עשיתי כהלכה. אבל אם אדם יש לו תאומץ להגיד, אני רוצה להבין מה רצון השם יתברך, אתה צריך להיות נקי לגמרי. אם יש לך טיפת הנאה מהדבר הזה, אל תיגע, זה דרך מסוכנת. כי אתה כאילו כבר נוגע בעצמך, נוגע בדבר. אבל אם אדם אומר, אני לא נוגע בדבר, הפוך, יוצא לי מזה רק צער אולי, וגם אולי לא יבינו אותי, ואולי גם, כמו שהיה בהתחלה בחסידות שרדפו אותם וכו'. אבל אני מבין שזה עת לעשות להשם. חייב, חייב את זה. אגב, יש עוד דברים שעברו בהם על ההלכה. לדוגמה, כולנו כל היום עוברים על ההלכה. במה? לומדים תורה שבעל פה שהיא כתובה. עשה את זה רבי יהודה הנשיא. הוא אומר, עת לעשות להשם, יפרו תורתך. זה רצון השם יתברך בעת הזאת. ולכן הלך רבי וכתב תורה שבעל פה, זה איסור תורה. לכתוב תורה שבעל פה. הוא עשה את זה. אני רוצה לסיים בדוגמה למתח הזה בין יהודה לבין יוסף. אתם יודעים, זה ממש... זה ממש שני טיפוסים של אנשים. מישהו אחד שהולך רק לפי ההלכה, מה שכתוב, ומישהו שני שאומר, מה שכתוב זה החלון של מה שהשם יתברך רוצה. ואתה לא יכול לוותר כל הזמן לשאול את השאלה, אבל מה רצון השם יתברך? ולפעמים קורים מקרים שבהם רצון השם יתברך הוא כאילו ההלכה מסתדרת, המתמטיקה ההלכתית מסתדרת, אבל... אני אתן לזה עוד דוגמה, ואז נגיד משהו לחנוכה, בסדר? יש בתורה מצווה שתמי יטבול. תמי יטבול. איש או אישה יטבול, כן. אז קודם כל, טומאה וטהרה זה ודאי סוד, יש בזה סוד. אבל שימו רגע את העניין של הסוד בצד. מה נראה לכם רצתה התורה? מה רצה הקדוש ברוך הוא? מה רצה? אם אני מבין נכון, אדם היה לו איזו חוויה טומאה, חוויה לא נעימה, חוויה טומאה, שאין סוג טומאה קלה, או נגיד הוא טומאת מת, בסדר? הוא היה בלוויה, לא עלינו. אז אומרים לאדם, בוא תחזור חזרה לחיים. תחזור חזרה לחיים. איך תחזור לחיים? באופן בסיסי, אתה הולך לטבע, יוצא מהזה, הולך לאיזה מקווה מים כזה, כמו שהיינו בטיול, אין הכאב או זה. הכל זורם, הכל נובע, הכל חי. במיוחד אם אדם היה לו טומאה חמורה, כמו צרת, הוא חייב לטבול במעיין. לא יכול לטבול רק בבור, צריך לטבול בנביאה חיה. וגם טבע הדברים, אדם שם די לבד, נכון? הוא עם עצמו ולבד, והוא טובל. אז מעבר לקדושה ומה שה... עושה חשבון נפש, התמודדות. ולכן דיברנו על תפילה, אז רבי נחמן שם הרבה מאוד דגש על התבודדות, נכון? שזה כאילו שיא על דבר עם השם מדבר. אז גם פה, ואז מכל המכלול הזה הוא יוצא, יוצא חדש. עכשיו מה? אפשר ללכת גם למקווה. אני... אני חס למקווה, אני לא רוצה פה לזה, אבל אני יוצא עם... מזמן לא הייתי, אני לא, כמעט לא הולך למקוואות, כאילו, בגלל ה... כאילו, המאומה הזאת וצפוף, וכולם בזה, וכאילו... אתה כאילו רק רוצה להיכנס, לפעמים אין ברירה, לא רוצה, זה חורף, גשם, אז אני, אתה כאילו נכנס, יוצא כמה שיותר מהר, ואחרי זה צריך לנקות את הראש מה... קיצור, מה... כן, בדיוק. עכשיו, יש כאלה שכבר התרגלו לזה, אבל נראה לי, אני לא יודע, אני אומר עצמי, וגם המים, זה טון החלור, כי הכל כאילו זה, נכון. עכשיו, הלכתית זה קשר, אני לא אומר, הלכתית, השקה, הזריעה, למדתי מקוואות, בסדר גמור, זה עובד. בהלכה זה עובד. זה מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא, שאני אלך לטבול, שאני אצא מסריחים מכלור, עם תמונות בעיניים, שהכל כאילו מציף אותך וכל זה, ואתה, טבלתי, ואז אם זה אתה מגיע לבית הכנסת, התפילה. אז אני כבר שנים משתדל לטבול בחוץ, במעיינות, לא חסר כמה מעיינות בירושלים. איזה חוויה, אתה יוצא, קצת קר, בסדר, אתה יוצא מהמעיין, הקדוש ברוך הוא טוב, העולם טוב, החיים טובים, הכל, הכל תענוג. גם שישי הלכתי, יש לי איזה פינה קדושה בירקון, איפה שאני טובל שם ביום שישי, תענוג, מה זה? לזה התכוונה התורה. עכשיו, אני לא אומר, הלכתית זה עובד. הלכתית זה ודאי עובד, אבל... תראו דוגמה מופלאה, ובזה נסיים. יש כל מיני דעות, איך התחיל חנוכה, איך התחיל המרד. אחת הדעות מספרת שהמרד התחיל בגלל סוגיית הגזרה על הבנות. חלק מהגזרות של היוונים הייתה שכל הניסית, כל בחורה שניסית, היא צריכה ללכת להגמון, תחילה. להיבעל להגמון, הפקיד היווני, ואז היא יכולה לחזור הביתה. עכשיו, הגמרא בכתובות, מי שכאן למד מסכת כתובות, הגמרא בכתובות דנה בדבר הזה. דנה. בגזרה הזאת. והיא לוקחת את, את הראש ההלכתי עד הקצה. כאילו בעצם מה הבעיה? מה הבעיה? יש בזה, הלכתית יש בזה בעיה?
כן.
מה הבעיה? לא, לא, בדיוק לא. אתה מבין? היא, האישה הזאת, אשת איש אומנם, אבל זה אונס. ואשת איש שנאנסה, מותרת לבעלה. מה? אין ברירה, אין ברירה. מה אתה רוצה שנעשה? אין ברירה. פיקוח נפש. רגע, אתם למדתם הלכה. למדתם הלכה או לא למדתם הלכה? אני רוצה לדעת מה קורה כאן. כתוב בתורה, בחי בהם ולא שימות בהם. נכון? חי ולא ימות. יש רק שלוש עבירות שיהרג ואל יעבור. לא תרצח, רצח, עבודה זרה וגילוי עריות. זהו, זה הלכה. האם הדבר הזה יש בזה גילוי עריות? תשובה? לא. לא. למה? כי אשת איש שנאנסת לגוי, מותרת לבעלה. הגוי מחשמו שימות 200 פעם, שאלה מה, מה, מה היא, מה איתה? האם היא נאסרת על בעלה? לא. האם היא... זה... לא. אז זהו. מה שהיה להוכיח? מה נראה לכם? והגמרא מספרת שככה היה. שהם הלכו עם ההלכה, אמרו, אין ברירה, זה המצב, זה המציאות, זה, הם שולטים פה, זה הזה, זה הזה. אז עשו ברור הלכתי, ואמרו לכולם, הודיעו לכל הבנות, כל מי שהולכת, שתדע שהיא יכולה ללכת, כי תהיה מותרת אחרי זה לבעלה.
לא צריך
לתבול אחר כך. לא, זה זה. ואז קמה חנה, בת מתתיהו, השם שלה, התחתנה, ובאמצע החתונה עמדה וקראה את הבגדים. אז כל האחים שלה נבעלו, ורצו להרוג אותה, אמרת להם, מה? אמרת, ביישת אותנו. אמרת, אני בסך הכל הורדתי את הבגדים לפני אנשים צדיקים, כמוכם, לא קרה כלום. ובנות ישראל הולכות אחת אחרי השנייה אל ההגמון, ואתם לא עושים שום דבר. למה? בגלל מה? כי זה הלכתית עובר! זה הלכתית עובר, אבל האם זה רצון השם יתברך? על זה הם יצאו למרד. כלומר, יהודה יהודה לגזרה שווה. יהודה המכבי לקח את הראש של יהודה, הסבא רבא אבא, כהן, כן, אבל זה, ואמר, נכון שהלכתית זה עובר, אבל זה הדוגמה איך אתה יכול ללכת עם ההלכה ולהגיע ישר לגיהנום. צריך פה משהו שהוא מעבר להלכה, יוצא למרד. יוצא למרד, כן. אז לכן צריך את אלו ואת אלו. צריך גם וגם, ולכן השפת, המאה השילוח אומר שהחשיבות היא בהכרה. ודאי, קודם כל מכירים בחשיבות עולם ההלכה, ושדברים יהיו בתוך מסגרת ההלכה וכו'. אבל צריך לדעת שהקיום ההלכה לא בא לפתור אותנו מהשאלה האם אנחנו ממלאים את רצון השם יתברך או ממלאים את הרצון של עצמנו. איך אמר, לי פעם איזה חבר שיש לנו אבי שבשמיים. הרב דוב זינגר, אבי שבשמיים. יש צריך לסמן וי לאבי שבשמיים. הנה, עשיתי וי, 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 הרבה וי. אני לא רוצה אבי שבשמיים, אנחנו רוצים לקיים את רצון השם יתברך. הכי חשוב, הכי, הדבר הגדול יותר זה למצוא את זה בתוך מסגרת ההלכה, לראות איך, איך אני, כן, דיברנו קודם על התפילה, אז אני לא רק קורא סידורים, אני גם דואג שהתפילה תהיה משמעותית. לפעמים זה צריך לקצר ולא להאריך דווקא. אבל זה שני טיפוסים, יהודה ואפרים, יוסף ויהודה. אחד הוא איש אמת, הולך על פי ההלכה ביראה וענווה, אבל יהודה בא להגיד לו, העולם הזה הוא יותר מורכב, וצריך לחפש את רצון השם יתברך. ורצון השם יתברך זה שאדם ינוע, יעשה באהבה, יעשה גם דברים לפעמים שהם חורגים, כשהוא, המטרה והתכלית היחידה שלו זה לעשות רצונך אלוהי חפצתי. שנזכה. תזכו ואמצו.